אתם מאזינים לפודקאסט היורו.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורו 24 בחסות פרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2300 לפרטים והצטרפות. זה הזמן להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי וגילי ורמוט. אהלן חברים.
בוקר טוב.
שלום. שלב הבתים מאחורינו, תכף נסכם את מה שעבר עלינו בשלב הזה, נתכונן ככה לשמיניות שבאות עלינו לטובה, אבל קודם כל גילי, ככה סיכום שלך במשפט לשלב הבתים, מחווית אותו ביחס לציפיות מראש?
קודם כל נהדר, המון שערים בתוספת הזמן, דרמה וגם הרבה הפתעות.
צרפתי?
אני נהניתי מאוד מהדינמיקה של המשחקים, אני חושב שהיו הרבה מאוד שערים, לצד כמה נבחרות שמאוד הכזבו אותי בקצב, בדינמיקה, בווייב שלהם, לעומת כמה נבחרות נחמדות שהגיעו מלמטה עם הרבה טירוף, סגנון מגניב של כדורגל, ונראה אם יביא עלינו השלב הבא.
כן, נראה אם נשרדו את השמינית. נעבור ככה בקצרה בית בית, נדבר על המצטיינות, על המאכזבות. נתחיל עם בית א', גרמניה ושוויץ עולות, הונגריה וסקוטלנד בחוץ. גרמניה גילי עם סיום דרמטי מאוד מול שוויץ שבסוף מסדר לה את המקום הראשון.
כן, סך הכל הבית הסתיים בציפייה שמלכתחילה ציפו שזה יהיה עם גרמניה ראשונה, שוויץ שנייה, הונגריה וסקוטלנד. אז בסוף זה הסתדר לפי הציפיות, גרמניה שני משחקים ראשונים מאוד מרשימים, משחק אחרון קצת התקשו מול השוויצרים, אבל בסוף נעשה צדק עם השוויון וגרמניה חזק בתמונה.
אם אנחנו מסתכלים קדימה, פול קרוג הוא זה שככה כובש את השער בתוך תוספת הזמן, וזה אולי היה השיח, האם יש לגרמניה את החלוץ שיכול להוביל אותה, המפתחות עדיין אצל אברץ, האם אולי צריך לחשוב לתת אותן יותר לפול קרוג לקראת השמיניות, או שאתה אוהב אותו בתור זה שככה בא, משחק פחות ונותן יותר?
אני חושב שזה יתרון אדיר שיש שחקן כזה שגם יודע את מקומו ויכול להגיע מהספסל ולקבוש שערים, אבל נגלסמן צריך להיות מוכן לשלב הבא, בשלב נוקאוט זה משחק אחר לגמרי, הנבחרות עם הרבה מאוד ניסיון, בכלל כדורגל בנבחרות זה משחק שונה מקבוצות, ואני חושב שגרמניה לא בדיוק מצאו את האיזון בין קבוצה לבין נבחרת, ויהיה מעניין לראות אותם בשלב הבא. אני חושב שהם יעלו, יש להם נבחרת עמוסה בכישרון בבית, ואני מאמין שהם יעלו שלב.
לפני הטורניר היא סומנה גרמניה כאחת הפייבוריטיות, צריך להגיד שביחס לפייבוריטיות אחרות שאולי תכף נדבר עליהן, היא כן הצליחה לעשות שלב בתים, שאומנם הסיומת שלו ככה הייתה בהורדת רגל מהגז, אבל רחוק מאוד מחבר'ה שנדבר עליהם מאנגליה או מצרפת.
הציפיות ממנה בשמיים, וזה דווקא אחרי חוסר הצלחה גם במונדיאל הקודם, גם ביורו הקודם שהיו על הפנים, וגם לא היה להם מוקדמות כדי לראות אותם, אבל החזרה של טוני קרוס פתאום חיברה שם את הכל, סדרת העניינים, וזה שהם משחקים בבית כמובן, והמסורת, אז סיינית הזכיות ביורו יחד עם ספרד, אז לא סתם יש ציפיות. נגעת באברץ, אתה יודע, אני פחות מתלהב ממנו, אבל מצד שני אתה רואה את נגלסמן שעושה אותו בנקר, את ארטטה בארסנל שעושה אותו בנקר, אז אולי אני מפספס משהו, בעיניי פול קרוג הרבה יותר מתאים להם.
שוויץ שמסיימת שם במקום השני בבית, הייתה קרובה ממש אפילו לקחת כמעט את המקום הראשון.
כן, אני חושב שהם היו לוקחים את המקום הראשון, הם היו יכולים כבר לפרוש מהטורניר מבחינתם עם הסוויץ שלהם, אבל יפה מאוד לראות נבחרת שמגיעה, משחקת עם הרבה מאוד תשוקה, יוצרת משחק התקפה טוב, ולחשוב שהם היו בבית איתנו לפני ולאן הם הגיעו, אז כל הכבוד על הדרך שלהם.
אגב, צריך להגיד, ברגע האחרון, הונגריה, בגלל השיטה, שעוד נדבר עליה קצת, היא כבר חגגה כמה ימים אחרי הניצחון על סקוטלנד, ובסוף היא מוצאת את עצמה בחוץ.
לא, היא חגגה את הניצחון על סקוטלנד, כי זה כיף לנצח, כן. בתוספת הזמן, אבל הם ישבו 3-4 ימים עם המזוודות הרוזות בבית מלון, שהם יושבים כל ערב להסתכל על המשחקים, וגם ככה מנסים לנחס את הקבוצות שהם צריכים, אבל זה בסוף לא הספיק להם, ואתמול סופית הם יכלו להזמין את הכרטיסי טיסה. חזרה הביתה.
בוא נלך לבית ב', בסופו של דבר ספרד ואיטליה עולות, קרואטיה ואלבניה בחוץ. ספרד, התרשמת יותר ממה שציפית, פחות ממה שציפית?
אני התרשמתי יותר ממה שציפיתי. אני חושב שספרד הייתה נבחרת עם שחקנים כישרוניים, לא ברמת על, לא ברמת הכוכבים שהיינו רגילים לראות בשנים האחרונות בנבחרת ספרד. אני חושב שרואיז עושה טורניר יפה מאוד עד עכשיו, ויש להם נבחרת יציבה שמשחקת כדורגל טוב, אבל השלב הבא בשלב הנוקאוט, מעבר לכדורגל, אתה צריך לראות פרסונות, אישיות, נבחרת שיודעת לעבור שלב, וזה משחק אחר לגמרי.
ספרד, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על זה שיש הבדל גדול בין כדורגל קבוצות לבין כדורגל נבחרות, ונדמה שבספרד, גם כשהם הורידו את הרגל מהגז במשחק האחרון, והרכב ככה משנים מצליחים לקחת את הניצחון, יש תחושה שאולי בהשוואה לאחרות, שוב, צרפת, אנגליה וכולי, אולי אין שם בכל עמדה את הכוכבים הכי גדולים, אבל יש שם נבחרת.
בדיוק, יש שם קבוצה, וזו הגדולה של ספרד כל השנים דרך אגב, והשמות גם עכשיו פחות נוצצים מבעבר של ספרד הגדולה, אבל אתה רואה את זה מהנבחרות הצעירות שלהם, כל הנבחרות זה תמיד נראה אותו דבר, תמיד 4-3-3, כולם מחזיקים בכדור, יש איזה מין הרמוניה כזאת במשחק, ולא משנה מי משחק, גם נגד אלבניה, 10 שינויים בהרכב, וזה תמיד נראה אותו דבר, זה הגדולה של הספרדים, כיף לראות את זה.
ועדיין יש את השיח על זה שזו ספרד שהיא קצת אחרת מספרד של טורנירים קודמים, הרבה בגלל החבר'ה בכנפיים, ניקו ולמין, והסגנון הזה שהוא פחות לרוחב, כמו שהיו מכנים אותם פה בישראל, לא בצורה מחמיאה.
נכון מאוד, הם הוסיפו איזה מימד של מהירות ועוצמות, סופו של דבר זה לא... זה לא שחקנים ספרדים, שאתה יודע, שורשים ספרדים, וזה מביא משהו יותר עוצמתי, ממש שחקני קו שפחות נכנסים למרכז, ונותנים לספרד אופציה גם לשרק על מהירות מהקווים.
אני חושב שספרד עשו מהלך יפה מאוד עם מאמן שבעצם מאמן נבחרות, שבא מלמטה, והגיע עד הנבחרת הבוגרת, כמו שציינת ניקו ולמין בצדדים, ומורטה כחלוץ שיודע לסיים גם עם הגב, גם עם הפנים, אני חושב שזה שילוב קטלני, אבל אני מקווה שאנחנו לא ממהרים לתת להם איזושהי כותרת של נבחרת שתגיע עד הסוף, והם יצלחו את השלב הבא, כי זה באמת המאני טיים.
כן, ולפי הצפי ברבע הם פוגשים את גרמניה.
כן.
אז...
טוב, אנחנו נגיע לזה, נגיע למחשבה הזו, אבל מי שעולה, מי שמצטרפת בבית בית לספרד, זו איטליה עם שער דרמטי שם ברגע האחרון ששבר את הלב של מודריץ'. הייתה מישהי שאתה מרגיש שהגיע לה יותר, כי גם איטליה וגם קרואטיה הייתה תחושה ששתיהן, אם היה מגיע בכדורגל, אז לא היה איזה מגיע גדול פה להפיל השלב הבא.
אני קודם כל תמיד בעד האיטלקים, אני חושב שאני אוהב את התשוקה שלהם, את האהבה שלהם למשחק,
ואת הכדורגל שלהם בטורניר הזה.
שהכדורגל שלהם התחיל, זה נראה קודם כל כמו קבוצה, הם לא נראים כמו נבחרת, אני חושב שספלטי מביא את הדברים שהוא עשה בנאפולי לנבחרת שלו, ודווקא מרגיש לי שכל פעם שהם עם הגב להכיר, הם מייצרים כדורגל יותר טוב, יותר מעניין, כדורגל של, שאתה לא יודע מי מגיע מאיפה ולאן, וזה משהו שהוא יכול להיות מעניין, עד כמה זה יכול להיות יציב וחזק כדי לקחת עוד פעם את הטורניר, אני לא יודע, אבל הריצה של בופון בסוף, בגול האחרון, מראה לך שהנבחרת הזאת היא נבחרת עם המון המון תשוקה, שיכולה לרגש את העם שלה ואת הקהל שלה, ואני עם האיטלקים.
מעבר לרגש גילי, כדורגל וויז?
התחילו משחק ראשון טוב נגד האלבנים, עושים המהפך ועשו רושם טוב, נגד ספרד ראו הבדל לרמות עצומים, וגם נגד קרואטיה, אתה ראית שהם פתאום עברו לקו 5, באו בשביל להוציא טקו, ופתאום ספקו את השער הזה ממודריץ'. סגל די מוגבל, אין איזה גולר גדול, איזה חלוץ, אין איזה דריבליסט מיוחד, אין...
הציפייה מראש לא הייתה גבוהה, צריך להגיד.
כן, לא, אתה מסתכל
אבל על... אבל הבית, בגלל הבית, אז אמרו אולי דווקא יש פה איזה מקום ליפול, או לעלות בקושי ממקום 3.
איטליה זה תמיד נוצאת, זה בכל זאת איטליה, וזה ליגה טובה, ואתה יודע, מסורת וההיסטוריה. סך הכל סגל מאוד מוגבל.
קרואטיה, אתה יודע, כואב הלב בשביל מודריץ', אתה רואה את התמונות, אתה רואה איך הוא ישב שם על הספסל ורק מחכה שזה כבר ייגמר, אבל שוב, ברמת הכדורגל, זו לא קרואטיה שראינו בטורנירים הקודמים והביאה בסופו של דבר, או הוא הביא לה את כדור הזהב ללוקה מודריץ'.
לגמרי, אני חושב שזה נבחרת שמרגיש שהיא קצת התעייפה, ובאמת, חוץ ממודריץ' שהתעלה על עצמו במשחק האחרון, אני חושב שלפני זה הם לא יצרו כדורגל טוב. לא עם שיטת משחק, לא עם לחץ, לא עם אגרסיביות מסוימת, דווקא במשחק האחרון כן הם הביאו את זה, אני חושב שאחרי שהם קיבלו בראש מהתקשורת ומהקהל שלהם, אז זה בא לידי ביטוי במשחק האחרון, אבל חבל שהם לא עשו את זה כבר מהמשחק הראשון בטורניר, אני חושב שטורניר הזה מבוזבז מבחינתם.
אלבניה היא נפרדת ולא הייתה ציפייה שהיא תעבור לשלב הבא, אבל אפרופו ציפיות גילי, בית ג' אנגליה מסיימת בסוף במקום הראשון, אבל אתה יודע, התחושות מסביב והביקורות זה כאילו הם הודחו.
כן, ואפשר להבין את הביקורות, בטח על המאמן שכל משחק עושה את אותו דבר ומצפה לתוצאות שונות. שומר על אותו הרכב, כל פעם אולי שינוי מיסרק ליד דקלן רייס במרכז, הביא סגל בלי מגן שמאלי, כל המגנים עם רגל ימין, בכנפיים כולם שמאלים, אין אחד ימני, רק גורדון שבקושי משחק, אין שש, מי שישרק ליד דקלן רייס לשחרר אותו קדימה, ראינו העונה שיודע לתת גולים בארסנל, ואתה יודע, בסוף הוא מסונדל עם כל הכוכבים, צריך למצוא לכולם מקום, ודווקא סאקה שהוא בטורניר הכי טוב מכולם יחסית, תמיד יוצא ראשון, זאת אומרת אפשר להבין את הביקורות, והאכזבה היא גדולה, אני באופן אישי, אתה יודע, כל הכוכבים שם הגיעו בסיאם, ארי קיין מהבונדסליגה בסיאו, סאקה בארסנל ופודן שחקן העונה באנגליה, ובלינגהאם עם ריאל, אין מה להוסיף, אכזבה גדולה. הצליחו לגרד 5 נקודות ולסיים בבית די חלש, גם בית עם הכי מעט שערים, אני חושב בתולדות היורו, עם 7 שערים ב6 משחקים.
כן, באנגליה עצמה עם 2 שערים.
כן, אז האכזבה, כאילו מבחינת הכדורגל, התוצאות סבירות, 2 תיקו. וגם אני חושב שבהגרלות הם די מסודרים
בצד החלש.
בדיוק, כן. אבל כן, הציפייה מהם הייתה בשמיים, לכן האכזבה.
יש כאילו תחושה מהצד, אתה יודע, קל להגיד מהצד. אבל שאם סאוטגייט היה אומר להם, לאותה רביעייה מקדימה, תעלו, צחקו איך שנראה לכם. לא אני אשים את פודן תמיד בשמאל, ופתאום בלינגהאם מוצא את עצמו בכנף שמאל. תעלו, צחקו איך שנראה לכם, יש תחושה שזה היה עובד יותר טוב. כאילו משהו בו קצת עוצר את הכישרון שיש שם.
אני לא בטוח, ואם להיכנס לזה מבחינה מנטלית או מבחינת השחקן עצמו, אני חושב שכל אחד בקבוצה שלו כאינדיבידואל הוא כוכב על, ובקבוצה שלו הוא נוח לו במקום שלו, והקבוצה זורמת, אם זה בלינגהאם בריאל מדריד, והארי קיין בביירן, והכנפיים, סאקה ופודן שהם כוכבים בליגה האנגלית, שזה לא צחוק הכמות נקודות והשערים שהם מביאים, אבל משהו לא עובד בכל הדבר הזה, ואני חושב שעכשיו...
פה נכנס התפקיד של המאמן, לא לקחת, אני יודע שזה לא קל מן הסתם לנהל את הדבר הזה.
בתור שחקן כדורגל עכשיו, שקם בבוקר וקורא את הביקורות, ושומע בוז מהקהל שלו, מהנבחרת שלו, הם דברים מאוד מאוד עמוקים, שדווקא כאן, עכשיו, אחרי המשבר הזה, אני חושב שאותם שחקנים שהם כוכבי העל צריכים לקחת על עצמם, ולהראות שהם יכולים להביא משהו לנבחרת שלהם, ולהחזיר את הכבוד מבחינתם, וזה יהיה המבחן הגדול שלהם, אבל בוא נגיד איזשהו נתון, האנגלים כל טורניר מתחילים מצוין, ואחר כך קורסים. אז אולי הטורניר הזה, הם ימצאו פתאום בשמינית גמר איזשהו ניצחון טוב, שיקפיץ אותם מהמשבר הזה, ואולי נראה שהם יכולים להגיע באמת ולבוא מלמטה וללכת עד הסוף, כי פוטנציאל יש שם, משהו תקוע, מקווה שזה ישתחרר להם.
ובמחצית הוא הוציא את גלגר והכניס את מיינו, שהיה טוב, ואולי הוא ילך איתו וזה יעזור.
קצת מהמשחק הראשון כבר זעקו שאולי לנסות.
עלה, ועל פלמר שנכנס לראשונה וגם כן היה טוב ויצר מצבים קצת, אז יכול להיות שקובי מיינו במרכז ייתן להם איזשהו קצת איזון שחסר.
אגב, אתה יודע, קל נורא להגיד, הכוכב הזה לא טוב, והכוכב הזה לא טוב, והכוכב הזה לא טוב, והכוכב הזה לא מספיק טוב, אז מסתכלים על המאמן, אבל יש לך איזושהי תחושת אכזבה, לפחות בינתיים מהשחקנים עצמם, מהציפייה מהכוכבים עצמם?
לא.
גם יש כאלה שאומרים, אתה יודע, הם באים זכותים, אחרי עונה, כל אחד נתן עונה שהוא שיחק כמעט כל משחק, נתן מספרים אדירים.
אתה רואה שאין איזון בקבוצה, משהו לא נדבק, לא מחובר, ולכן גם לכל שחקן באינדיבידואל קשה לבוא לידי ביטוי. אתה רואה שזה לא משנה, גם עם פלמר שהוא אדיר, תשים אותו במקום מישהו, אין, בסוף אתה צריך את האיזונים, אתה יודע, ושנראה שיש יותר מדי כוכבים ופחות מדי פועלים, האמצע תמיד נראה דליל כזה, וזה העבודה של המאמן פה, למצוא את הנוסחה.
אם אנחנו נשארים עדיין באותו בית, בסופו של דבר, בנוסף לאנגליה, מצטרפות גם דנמרק וסלובניה, עם הכרעה בסוף ביניהם, עם אותה כמות נקודות, אבל צהוב שניתן לעוזר מאמן באחד המשחקים הראשונים. באופן כללי, אתה אוהב את השיטה הזאת? יש לא מעט שיח על השיטה ועל זה שיש מקום, ארבע מתוך שש נבחרות שעולות מהמקום השלישי, ואם זה שוויון, אז הולכים עד לצהובים. אתה אוהב את השיטה הזאת? יש כאלה שאומרים, וואלה, זה נותן מקום, אתה יודע, לכאלה שיכולות להפתיע, יש כאלה שלא אוהבים את הרעיון.
אני חושב, זה לא עניין של אוהב או לא אוהב, אני חושב שאין לזה סוף לכל השיטות שממציאים, אבל יש איזושהי שיטה שהחליטו וצריך ללכת בדרך הזאת. אם לדבר על דנמרק, אז הם עלו בעצם 3 משחקי טקו.
נכון.
אוקיי, ו... מאוד מרגש לראות את אריקסן, חזר, משחק יפה. אני חושב שאמיל אויברג מטוטנאם קשר מאוד מאוד מעניין באמצע, ויש להם את שמייקל עם ניסיון. כיף לראות את הדנים, ובוא נראה אותם בשלב הבא, אני חושב שהם יכולים לעשות הרבה מאוד צעות.
סלובניה, איך אתה רואה את זה שהיא ככה הצליחה לעלות, כי גם סרביה, בוא נגיד, אומרים תמיד, יש בהם איזושהי ציפייה, אבל בטורנירים גדולים הם לא מביאים את זה, וגם הפעם הם לא הצליחו להביא את זה.
ההבדל בין סלובניה ודנמרק לסרביה זה שהם הצליחו לגרד תיקו מאנגליה, והסרבים הפסידו 1-0, זה בעצם עשה את ההבדל. אז באמת סלובניה ודנמרק עם מאזנים זהים לגמרי ביחס שערים, בנקודות וכולי, אז זה לא קשור גם לשיטה של המקום שלישי שעולה, זה פשוט מי מסיים שני ומי שלישי, והלכו עד עוזר המאמן. צרפתי גם היה מקבל צהובים, לא?
צרפתי היה מדיח את הקבוצה שלו, בעיה גדולה. ביי דלת, אתה רוצה שנדבר קודם על אוסטריה, או קודם שנדבר על צרפת שסיימה מקום שני? הפייבוריטית הגדולה.
נדבר על האוסטרים, מגיע להם הכבוד הראוי. נבחרת המרעננת הרשמית של היורו, נבחרת שכיף לראות, מאוד מאומנת, לוחצת גבוה. רוב השחקנים מגיעים מהבונדסליגה, שחקנים מצוינים, ולסיים מקום ראשון בבית של הולנד וצרפת זה אומר הרבה. גם בשמינית מקבלים את טורקיה, יכולים להתקדם. כמובן סאביצר בסיאו, יש את ליימר ובאונגרטנר, שני כוכבים שבמשחק האחרון נגד הולנד גם לא פתחו בגלל סכנת צהובים, ועדיין ראית את אוסטריה טובה. זאת אומרת שדיברנו על נבחרת מול קבוצה, הם נראים קבוצה.
אני מסכים עם כל מה שגילי אמר, נבחרת שנראה טוב לעין, כיף לראות אותה, הם נראים שהם מאומנים, אלה שבאמת עלו מהספסל וקיבלו את הצ'אנס, הוכיחו שהם ברמה של אלה שפותחים, וזה יפה מאוד לראות. רק לחשוב אם אנחנו היינו עולים ליורו, גם אני חושב שגם אנחנו היינו יכולים לעשות דברים טובים, ומקווה מאוד שנבחרת ישראל תהיה באיזשהו טורניר גדול, כדי להראות שגם אנחנו שווים. ואפשר לעבור לצרפת.
כן, נבחרת צרפת ממש מושמצת. אתה יודע, גם מסיימת את שלב הבתים הזה, לא במקום הראשון, אנגליה עם כל הביקורות ובמקום הראשון צרפת, מסיימת במקום השני, עם שני שערים, אחד עצמי, אחד בפנדל. וזו צרפת שישבנו פה לפני, ואמרו, רק תבחר מכל האופציות שיש שם בהתקפה.
אני חושב שדשאן צריך לעשות משהו, צריך לעשות איזשהו מעשה, כי הם בפק כחלוץ מטרה, חלוץ 9, זה נראה לי לתקוע את השחקן הכי טוב בעולם, ולשים אותו בעמדה שהוא פחות יכול לבוא לידי ביטוי. אני חושב שהם בפק, ואמרתי את זה לפני הטורניר, צריך לבוא מהצד, שזה משהו שיפתח את נבחרת צרפת, אבל משהו לא עובד שם, הסנכון בין השחקנים, התיאום ביניהם, הטירוף על המגרש, משהו לא עובד שם, ואני חושב שדשאן עם הרבה מאוד ניסיון חייב לעשות איזשהו מעשה ולשנות את זה, לפתוח את הפקק שנוצר שם מבחינה התקפית, כי יש המון המון כישרון, ואם אני הייתי צריך לחשוב על משהו, אז לשים את אמבפה ככנף, תורם כחלוץ ולהמשיך הלאה.
יש באמת, אתה יודע, יש, כשראינו את צרפת גם בלי אמבפה, רואים, אני אגיד את זה ככה, זה מאוד obvious להגיד, אוקיי, כשאין את אמבפה, או להגיד על כל קבוצה שהיא בעולם, טובה ככל שתהיה, נבחרת טובה ככל שתהיה, שהיא תלויה באמבפה. אז תגיד, אוקיי, בסדר, הוא באמת השחקן הכי טוב, סבבה שאתם תלויים בשחקן כזה. ועדיין, כשאתה מסתכל על נבחרת צרפת ועל השאר בלי אמבפה, אז אתה רואה שמות שאולי אתה מצפה מהם, אבל אתה מגיע למשחק ודמבלה כאלה.
כן, דמבלה נכון עם טורניר די מאכזב, למרות שהמשחק האחרון שלו נגד הפולנים היה אולי הכי טוב, הוא היה מהבולטים. אני חושב שהחוזקות של צרפת הם דווקא בהגנה. הם מאוד פיזיים, קשה להגיע נגדם למצבים, ראינו את זה כל המשחקים, יש להם בלמים, אופמקאנו וסליבה ועוד את קונאטה בספסל, ולפניהם את שואמני וקנטה, קשה מאוד ליצור נגד המצב, וזה הכוח שלהם, וזה יביא אותם גם רחוק בעיניי. בהתקפה הם אכן תלויים בהם בפה, מאוד, נקודה מאוד נכונה מה שגיא אמר.
התפקוד שלו.
כן, לא יודע אם הוא אוהב את זה או לא, אבל הוא הרבה בורח שמאלה, ושהוא משחק חלוץ מרכזי ובורח שמאלה, אין מי שיסיים במרכז, הוא מגיע לרוחב ואין למי לתת. וגם מעניין יהיה לראות את זה בריאל מדריד, כי מיידים לו לדעתי להיות שם חלוץ מרכזי, כי ויניסיוס בשמאל, אז יהיה מעניין לראות אותו גם שם. חושב ש...
יכול להיות שזה גם מה שחסר, כי בריאל מדריד אתה יכול להגיד, אז יכול להיות איזה ג'וד בלינגהאם שמגיע מקו שני, איזה פדה ולוורדה, יכול להיות שבצרפת יש אולי חסרה ההצטרפות הזו, למרות שנניח רביו התחיל טוב את הטורניר, ויש גריזמן.
פתחו עם צ'ואמני, קנטה ורביו, זה קצת אפור. אם גריזמן ייכנס במקום אחד מהם, שהוא לא פתח במשחק האחרון, זה יכול לתת עוד אופציה בהתקפה.
זה מרגיש לי שצרפת, יש בחירה של שחקנים, ואין משהו שהוא יצירתי. אין איזשהו רעיון התקפי, אין איזשהו רעיון הגנתי מבחינת לחץ. זה מרגיש שיש בחירה של שחקנים, שהם שחקנים ברמה גבוהה, שכל אחד מאיתנו כנראה היה בוחר, אבל אין איזשהו רעיון. אתה לא מסתכל ואומר, תשמע, צרפת עושים ככה מבחינה התקפית, איזה מאתגר זה מבחינה הגנתית. אתה לא מרגיש שמשהו קורה שם מבחינה טקטית, וזה משהו שהוא מאכזב אותי.
הולנד מסיימת בסוף במקום השלישי, עולה שלב, אני לא יודע להגיד מאכזבת, כי אתה יודע, עשינו פה פודקאסטים לפני על הגדולות, והכנסנו גם את הולנד שם, למרות שאנחנו יודעים שמבחינת חומר השחקנים, ועוד לאור הפציעות בקישור, הציפייה לא הייתה גבוהה, ועדיין אולי הייתה כן קצת יותר גבוהה מלסיים מקום שלישי.
כן, עדיין ציפינו לראות הולנד יותר טובה, ראינו אותם במשחק האחרון נגד אוסטריה, עולים יותר, במערך יותר הגנתי, מאשר הם עלו נגד צרפת. קו 4, שזה 4 בלמים, אקה בשמאל, חרטראודה בימין, ממש קו של 4 בלמים, עוד 3 חזקים באמצע, וצ'אבי סימונס בספסל, זאת אומרת אין אף שחקן יצירתי שיחבר את המערכים, אתה יודע, איזה פליימייקר כזה, ובאמת בדקה 35 הוא הכניס את סימונס, זאת אומרת תודה בטעות, הכניס אותו והוא גם ישר בישל את השוויון. אז הולנד די אכזבה, לא מהגדולות, אבל יש לה כלים להיראות הרבה יותר טוב, בטח מול אוסטריה. ממפיס נתן שער בסוף שיחזיר אותו לעניינים, וזה חשוב מאוד לנבחרת הזאת. גאק פה נראה טוב, יש להם מה למכור, ולא מבין קצת את החוסר הערכה לפרימפונג, ששחקן נהדר בעונצי וצריך לקבל הרבה הרבה יותר קרדיט.
טוב, נראה אם זה יקרה בשמינית, כן?
אני חושב שאני מסכים עם גילי, קומן עלה בהרכב מאוד הגנתי, אני חושב שסימונס כוכב כדורגל, יצא לי לחוות אותו השנה בליגת אלופות, הוא שחקן שצריך להיות על המגרש, ממפיס חלוץ מעולה, וג'ק פה שהוא גבוה, חזק, טכני, זו, אלה שחקנים שיכולים באמת לייצר הרבה מאוד מבחינת כדורגל אצל ההולנדים, ראינו באמת מה... במשחק האחרון את ההגנה ואת המעבר שצ'אבי סימונס הוציא מעבר מהגנה להתקפה שהסתיים בשער נהדר, וצריכים לקבל קצת יותר אומץ ותעוזה ולהיות הולנד כמו שהם יודעים, ואולי הם יוכלו להפתיע גם בשלב הבא.
כן, פולין כמובן מסיימת את הבית הזה במקום האחרון, היא רק הפריעה לצרפת בסופו של דבר, לבנדובסקי עם האימות שם עם אמבפה, בוא נלך לבית ה', כולן גילי מסיימות חסר תקדים, כולן מסיימות עם 4 נקודות, רומניה בזכות ה-3-0 על אוקראינה מסיימת ראשונה, ובסוף אוקראינה, שאמרנו היא תהיה הסוס השחור, היא תפתיע, היא מסיימת עם הכי הרבה נקודות בבית ובמקום האחרון.
כן, קודם כל זה בית שראינו את ההגרלה, אמרנו הבית הכי משעמם והכי צפוי. זאת אומרת, בלגיה מגיעה לטיול, אחרי האוקראינה, ורומניה וסלובקיה ילחמו על מקום 3-4 במקרה הטוב. בית מטורף, לא היה דבר כזה בתולדות היורו, קבוצה עם 4 נקודות הולכת הביתה, כל הבית שוויוני לגמרי. גיא מקודם דיבר על שאנחנו רואים את שוויץ כנבחרת ישראל וצובט, אז מה נגיד על רומניה, מקום ראשון בבית, קבוצה ששיחקנו נגדה פעמיים ולא היינו פחות טובים לדעתי, בטח במשחק בבוקרסט עם השוויון של גלוך, נכון. היינו במשחק נהדר, וזה באמת, כאילו יש כאלה שמצד אחד אומרים זה נותן לנו פרופורציה שהן חזקות, ומצד שני אני אומר, ראיתי אותנו נגדם, אנחנו, יש לנו מה למכור בטורניר הזה, אז בית מטורף, המאכזבת כמובן זה בלגיה גם אתמול,
שריקות בוז של הקהל, אתה יודע, עולים שלב, אבל גם האווירה היא כאילו רעילה סביב מה שקורה שם.
כן, וראינו את דבריינה שאומר לשחקנים לא הולכים לקהל בגלל הבוז, אבל אחרי זה במסיבת עיתונאים שהוא מתראיין, אומר, לא, אנחנו מכבדים את הקהל, לא רצינו ללכת לריב איתו, פתאום הוא כזה חוזר בו. גם הבלגים, כמו האנגלים, רביעה נוצצת, משהו שם לא מתחבר, ונראה מה תדסקו יעשה בשמינית, כי צריך לעשות שינויים שם.
בוא נלך לבית וב. פורטוגל, טורקיה וגיאורגיה עולות. נתחיל עם פורטוגל שעולה בזכות 2 ניצחונות, הפסידה לגיאורגיה אתמול, מסיימת את שלב הבתים, בוא נאמר זה התחיל ככה ככה, השתפר מאוד, משחק אחרון עם הפסד, וקריסטיאנו עדיין לא כבש. שזה צריך להגיד, כי צריך להגיד. כי אנחנו מסתכלים על פורטוגל, אנחנו מסתכלים הרבה על זה.
מרגיש לי כאילו פורטוגל זה נבחרת עם הרבה מאוד ניסיון, כמו הגרמניה, איטליה של פעם, שאתה יודע שמה שלא יהיה, פורטוגלים עוברים שלב, שזה משהו שהם יצרו עם השנים, בסיס טוב של שחקנים, הרבה מאוד כדורגל טוב, שחקנים איכותיים שלוקחים את הנבחרת הזאת קדימה. אתמול הם לקחו בחשבון שהם עולים ועלו בהרכב שני, שברנרדו סילבה ויש שחקנים עם הרבה מאוד, שנותנים הרבה מאוד ניסיון ויציבות לנבחרת הזאת. דווקא זה שהם באים מלמטה והלהבה שם היא נשארת ברמה בינונית, תיתן לנבחרת הזאת איזשהו שקט להתקדם ולעלות, ואני רואה את פורטוגל מגיעים כמעט עד הגמר.
אתה רואה את זה אותו דבר? זאת אומרת, פורטוגל ביחס לציפייה, עזוב את המשחק האחרון שבאמת עלו ככה בהרכב יותר משני, ענו על הציפיות, ואתה אוהב את זה כמו צרפתי, שזה עוד לא מתפוצץ, ואולי זה בסדר שבשלב הבתים, חוץ ממשחק אחד, אתה יודע, זה לא הגעת לפיק בשלב שעוד לא צריך להגיע לפיק בו.
כן, נבחרת עם סגל מאוד מאוד נוצץ, אף פעם לא יודע איך לאכול אותם. עשו אתמול 8 שינויים, וזה לא היה נראה וואו. מצד שני גם ספרד עשו 10 שינויים, וראית שזה נשאר אותו דבר. אז לא יודע, מפריע לי רונלדו, מפריע לי שכל המשחק...
גם אחרי הבישול המדובר?
כן, דיברנו על זה, גם אני הייתי מוסר משם, גם צרפתי היה מוסר משם, ואני לא מכיר שחקן.
אבל זה לא, אבל זה בדיוק.
לא, אבל אני לא...
אתה וצרפתי הייתם מוסרים, אבל קריסטיאנו...
אז אתה צודק, הדוגמה שלי לא טובה ולא נכונה. אני לא מכיר שחקן שלא היה מוסר משם, לא מכיר שחקן שיש לו שחקן ברוך עמוד שרק והוא עיוות. יכול להיות שרונלדו כעס על פרננדס שהצטרף אליו וחייב אותו למסור. אבל אני רואה אותו גם אתמול, קודם כל עושים 8 שינויים והשחקן השני הכי מבוגר בהרכב, למה? אתה מבין? ואתה רואה כל המשחק שמחפשים אותו והוא מלחיץ את כולם והוא חייב לכבוש והכל סביב השיאים שלו, ועכשיו מודריץ' הכי מבוגר שכבש אז הוא רוצה להיות, מאוד מפריע לי. אבל פורטוגל בהרכב המלא שלה, אין ספק שהיא מאוד נוצצת, ואחת מהמועמדות לרוץ למעלה, כן.
באותו בית, טורקיה אחת המלהיבות של הטורניר עד עכשיו, כולל הניצחון הזה שהיא רושמת אתמול.
כן, הטורקים, אתה רואה שהם משחקים עם הרבה מאוד אמוציות, הרבה מאוד תשוקה, משחק מאוד מאוד אגרסיבי, ולפי מה שנראה גם מהאצטדיונים, הקהל שלהם נותן אווירה ביתית, נבחרת עם הרבה מאוד אמוציות, אני לא יודע אם אמוציות ותשוקה זה משהו שיכול להחזיק נבחרת שיכולה להגיע עד החצי גמר, יהיה מעניין לראות אותם בשלב הבא, אבל מבחינתי גיאורגיה היא הפתעה נעימה.
אז דבר איתי על גיאורגיה.
גיאורגיה נבחרת, קודם כל כיף לראות שחקנים שמצד אחד משלבים אגרסיביות, תשוקה והרבה מאוד כדורגל. אתה מבין, אתה רואה מה הם עושים מבחינה הגנתית, אתה רואה מה הם עושים מבחינה התקפית, יש שם 3 שחקנים מפתח מבחינתי, קרבצחליה שהכוכב שלהם מנפולי, שחקן מדהים שכיף לראות אותו. ויש להם שוער אדיר.
אמר דשווילי זה שוער אדיר. עוד לא ברור אגב, כבר לפני היורו היה דיבור על זה שהוא יעבור, ווולנסיה תעשה עליו הרבה כסף, ואחרי הטורניר הזה, יכול להיות שעוד שמות ועוד קבוצות ירצו לשים עליו את היד.
שוער מדהים, גבוה, עם נוכחות, רגל שמאל, טכני כמו פליימקר, שזה יפה מאוד לראות את זה, ומקוטט זה החלוץ, שהגיע שמשחק בליגה הגרמנית, לא גבוה אבל קטן,
צרפתית, צרפתית באמת, כן.
מצ, סליחה. שחקן חזק, איכותי, שאלה 3 השחקנים שבעצם נותנים איזשהו משהו אחר לנבחרת הזאת, מעבר לזה כולם חוטבי עצים, אבל עם טכניקה. עם טכניקה שמבינים את המשחק, והיה כיף לראות אותם.
כן, אפרופו מיקוטט, זה נתון שראיתי ואמרתי שנקריא אותו, כי הוא באמת שם את מיקוטט זה ואת גיאורגיה במקום ככה מאוד מרשים, הוא השחקן התשיעי בהיסטוריה שכובש בשלושת משחקי שלב הבתים של היורו, נכון ששניים היו בפנדל, אבל גם זה גול, והוא מצטרף לרשימה עם פלטיני, שירר, סטויצ'קוב, מילושביץ', מילן ברוש, וניסטלוי, גארט בייל וקריסטיאנו רונלדו.
ותוסיף לזה שהוא בישל נהדר את הגול הראשון אתמול לקרבצחליה במתפרץ.
הוא היה מעורב בעצם בכל הגולים של גיאורגיה.
הוא שחקן והוא סיפור גם, כי הוא היה אימץ עונה שעברה בליגה השנייה, היה מלך השערים של הליגה, עלה אימץ, אייקס קנו אותו, לא שיחק כמעט, שיחק אולי 7 משחקים, לא בעט לשער אפילו, חזר בינואר למץ שהיו בליגה הראשונה, ונתן 14 שערים בליגה הראשונה בצרפת בחצי עונה הזאת.
מדהים.
זאת אומרת, תחשוב על הגרף שלו, שעלה וצלל, ועכשיו עוד פעם נוסק למעלה, וגם מץ כנראה יעשו עליו קופה. שחקן נהדר, וכן, גיא נגע בכל הכוכבים שעושים את ההבדל.
יפה, אז לפני שאנחנו נעבור אל השמיניות, אנחנו רוצים לבחור את השחקן היציב של הטורניר עד עכשיו, בחסות רשת פרייבט 5G של פרטנר, שהיא רשת הסלולר היציבה והמהירה והמתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. צרפתי, על מי אתה הולך?
אני הולך על הוותיק, על היין הטוב, הישן, על ברנרדו סילבה מפורטוגל. אני חושב שהוא שחקן בנתונים הפיזיים שיש לו ואיך שהוא נראה, קטן, בלי רגל ימין, בלי משחק ראש, לא מהיר, יכול לשחק בכל תפקיד, הוא נותן איזון, אין עליו סטייל של כוכב, הוא לוקח, זה לא סתם שכל מאמן בכל נבחרת או בכל קבוצה בוחר בו תמיד להיות בהרכב, אני חושב שהוא נותן איזון, כוכב כדורגל שגורם לפורטוגל להיראות טוב, ואם יש סיכוי שפורטוגל יגיעו גבוה, זה בזכות השחקן הזה.
מהאהובים של פפ צריך להגיד, גילי?
אם אני הולך על יציבות ועל מישהו שגם יציב וגם מפתיע, אז ממרדשווילי של גיאורגיה, שוער שבשלושת המשחקים הוא סופרמן, בשלושת המשחקים, ממש שיא עצירות למשחק, כבר שבר כמה שיאים של שוער, גם אתמול הוא מהאחראים הראשיים, תסכל את ההתקפה הפורטוגלית, והוא מבחינתי היציב של שלב הבתים.
כן, גם יציב וגם הגנתי, שזה כמו הרשת של פרטנר 5G, שאמרנו אלה הבחירות שלנו כאן בחסותם, מאפשרים חוויית גלישה יציבה ומהירה במיוחד, ופותרת לנו את הצופים של היורו, את הבעיה של הדילי, שככה הצבנה אותנו כל השנים, כי בזכות רשת האינטרנט החדשה שלהם עם הטכנולוגיה שלהם, אז אפשר לצפות בשידורי הספורט חלק, בלי עיכובים, ולראות את השאר אפילו לפני שמגיע הפוש מוואן שמודיע על זה, וגם אם אתם אוהבים גיימינג ושיחות וידאו, אז אין דילי, ובכלל המהירות היא גבוהה, וגם כשאתם נמצאים באירועים המוניים ובהצטדיונים שאנחנו יודעים כמה זה מעצבן, שאתה רוצה להתעדכן ואין לך אינטרנט וכולי, וכמו ממרדשווילי, גם מאוד מאובטחת, ככה שאתם יכולים, כמו ההגנה של גיאורגיה, להיות רגועים. בוא נעבור אל השמיניות, תנו לי ככה את התחושה שלכם על כל משחק, ואת הניחושים, הפינה הזו כמובן היא בחסות ווינר. נתחיל גילי מהצד, מה שנקרא הצד קל, נלך מהקל אל הקשה, שוויץ נגד איטליה, אתה יודע, אולי לפני הטורניר, אם הייתם אומר לך, יש שוויץ נגד איטליה, אז אמרו, טוב, איטליה פייבוריטית, אבל ראינו את שלב הבתים, זה לא הווייב.
ממש לא פייבוריטית, אני חושב שאולי זה מהמשחק, אולי המשחק הכי שקול בשמינית, משחק שממש אין פה פייבוריטית, ממש ממש שוויוני בעיניי.
איך אתה רואה את זה?
אני מסכים עם גילי, זה משחק שוויוני שאיטליה יעברו שלב.
שוויוני ואתה הולך על שתיים, כן. בסדר גמור, ההצטלבות של המשחק הזה עם אנגליה-סלובקיה, לא, אנגליה, בחיית. כאילו, אוקיי, עד עכשיו היה אפשר גם למעוד, כי ניצחת משחק אחד, זה מבטיח לך ב-99% את העלייה, עכשיו זה להיות או לחדול.
כן, פייבוריטית ברורה, כל דבר אחר תהיה סנסציה.
זהו, תהיה סנסציה?
בוודאי.
עזוב סנסציה מראש, לאור מה שראינו מאנגליה עד עכשיו, והשיעמום, ופיל פודן נסע כי אשתו קוראת ללדת, והוא יחזור רק לפני המשחק, ואתה יודע, אם הוא היה נהדר מהמשחק, אולי זה היה גם גורם לסאוטגייט, לעשות משהו שהיה עוזר לנבחרת.
כן, אולי זה היה מסתדר לו. סנסציה אדירה, אין מה להשוות, בסלובקיה רוב השחקנים אנונימיים, סגל אולי בלבל של ישראל, יהיה פה סנסציה אדירה, הסלובקים בטוח הסתכלו על המשחק של האנגלים נגד הסלובנים, ומה הסלובנים עשו, וינסו להעתיק את זה.
בסוף, בשורה התחתונה, האנגליה לוקחת? ב-90 דקות, אגב, לא שאלתי אתכם...
שאלה טובה, אני מאמין ב-90 דקות, כן.
אני חושב שהאיטלקים יעלו...
ב-120.
כן, ואנגליה לא יהיה להם קל, אבל הם ינצחו 1-0 קטן כזה, שאולי ייתן איזשהו פוש, טיפה ירים להם את המורל, ויחזיר קצת את הכבוד.
כן, וישדר להם מפגש עם איטליה, אם היא תעבור את שוויץ. אוסטריה, טורקיה. אתה יודע, גילי, יש לנו איזה מפגש בעבודה, עשו מפגש, תכננו מפגש מראש, לעשות מפגש צפייה, הלכו על התאריך, 2 ביולי. זה היה נראה לפי התאריכים שזה יהיה צרפת נגד מי שיצא אוסטריה, טורקיה, אבל יש מצב שזה יהיה אולי המשחק הכי מלהיב בשמינית.
כן, שתי נבחרות שכיף לראות.
בדיוק.
אגב, המון טורקים גם באוסטריה, לא רק בגרמניה, תושבים. שמה, אתה יודע, הטורקים כיף לראות אותם, הרבה שחקנים כישרונים שמטפלים בכדור, כמובן שהרצון שלנו לראות אותם עפים הביתה, ואני הולך עם האוסטרים.
אני גם הולך עם האוסטרים, שיהיה כדורגל יפה, מעניין, ושאוסטריה נצחו 2-0, אז אנחנו נשמח. אני חושב שאם באמת להיכנס קצת לרצינות, אז... הטורקים באמת נבחרת חזקה עם כישרונות, וכמו שאמרתי מקודם, הסטדיונים שם מלאים בטורקים שבאים ומעודדים, נבחרת חמה מאוד, אבל אני חושב שבשורה התחתונה האוסטרים מייצרים כדורגל שנבחרת, כדורגל טוב, ואני מאמין שהאוסטרים יעלו.
הולנד רומניה? צריך להגיד המנצחת שם נגד המנצחת בין אוסטריה טורקיה, זאת אומרת יש לנו פה הצטלבות שבסופה, כן. יכולה להיות לנו קבוצה שנחשבת הפתעה, אם זה לא הולנד שמגיעה ממש עד לרבע הגמר.
כן, והולנד אוסטריה שראינו עכשיו בשלב הבתים יכולים שוב להיפגש ברבע הגמר.
נכון.
כן, פייבוריטית ברורה, הולנד כמובן.
כן, למרות היכולת ככה ככה.
כן, מול הרומנים זה חד צדדי.
רומנים עשו 3-0 על אוקראינה שחשבנו שיהיו.
כן. בסדר, עדיין.
אני, קודם כל זה ברור שההולנדים פייבוריטים, אבל אני אלך עם הרומנים. צריכה להיות איזושהי הפתעה, בטח שבשלב הזה, רומנים מגיעים עם איזושהי רוח גבית, וההולנדים עם המשחק הסכמטי שלהם, באמת, רביעת הגנה שלא שמרנית ולא עולים יותר מדי, אני חושב שיש גם איזשהו משהו מסורבל מבחינה התקפית, שלא מפחיד את היריבות, ויאללה רומניה.
יאללה רומניה, בוא נלך לצד הקשה יותר, גרמניה נגד דנמרק, זה הצד הקשה, אבל נראה שגרמניה לפחות מבין, תכף נדבר על המפגשים האחרים, גרמניה היא כן בסוף, בטח בבית וכולי, צריכה לסמן פה וי, למרות שהדנים הם לא יבואו לשמש כתפאורה, מה שנקרא.
כן, הדנים קשים, עוד לא הפסידו בטורניר, עומדים טוב, גם כן 3 בלמים, סקנדינבים אמיתיים, ועדיין הגרמנים חייבים לעבור ויעברו.
כן, גילי, אני מסכים איתו שהדנים קבוצה נבחרת חזקה מאוד, עדיין לא הפסידו, אבל עדיין גם לא ניצחו בטורניר, אז ככה שקשה לי לראות איך הם התמודדו מול הגרמנים, עם הלחץ שלהם, עם השחקנים שהם מעלים מהספסל, ביתרון ביתיות, אני חושב שהגרמנים ידרסו אותם.
ידרסו אותם. גיאורגיה, ספרד. תשמע, גיאורגיה, ספרד, זה... שוב, ספרד מגיעה, יש איזושהי ציפייה.
עצור כאן. ספרד זה הכי חד צדדי לגמרי, זאת אומרת, עם כל הכבוד לגיאורגים וכל המחמאות, הם מגיעים לנבחרת שמגיעה בכושר הכי טוב, בשיא הביטחון, מחוברים, אין פה מה... אם היית אומר לי איפה אני מאמר עם כל הז'יטונים, זה במשחק הזה.
כי התחושה, כאילו, יש לי את התחושה, אני מודה, אני בעד ספרד, מהרגע הראשון אני רוצה שהם יצליחו, ואני שמח על זה שהם גם עושים את זה עם כדורגל שהוא טוב, אבל יש איזושהי תחושה, בסוף אין שם מישהו אחד שהוא סקורר שאתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות, לא למין, לא ניקו, מורטה, אם הכל מתחבר, אז כן, הוא יודע לשים את זה, אבל הוא לא אחד שיקח את הכדור ויסחוב את הנבחרת, ויש לי תחושה, אתה יודע, מגיעה גיאורגיה, עם ההתלהבות, עם המרדש לי שם בין הקורות שיכול לתת עוד איזושהי הופעה. יש לי את החשש דווקא בתור רועד ספרד ששם זה משהו שיכול להשתבש.
לי מרגיש שהמשחק הזה יהיה מחמאות לגיאורגיה ושספרד יעלו. שהם יגיעו באמת הצגה של השוער ואולי יובילו 1-0, אבל בסופו של דבר וישחקו באמת כמו נבחרת שאין להם מה להפסיד, כי הם מבחינתם עשו עד עכשיו טורניר מוצלח, אבל בסופו של דבר האיכות, היציבות של הכדורגל הספרדי, מאמן באמת שדיברנו עליו מקודם, שיודע מה הוא רוצה מהנבחרת סלש קבוצה שלו, והספרדים ינצחו. יהיה משחק מאוד מאוד מעניין, כי הגיאורגים באמת לא פריירים, הם יביאו משהו למשחק הזה, וזה משחק אולי אחד היפים מבחינתי לצפות בו.
טוב, אתם אומרים ספרד גרמניה ברבע, שזה נדבר בפרקים הבאים אם וכאשר, אבל זה המשחק. צרפת בלגיה,
משחק הכי חזק בשמינית הגמר, הכי מעניין, משחק שהיינו רוצים
בין שתי מאכזבות,
משחק שהיינו רוצים לראות ברבע או בחצי. בעיניי הצרפתים יותר טובים, יותר חזקים, וראיתי את ההגנה הבלגית שהיא די סוחה עם פאס וורטונגן, והמגן השמאלי תיאט עם הרעמה, יש שם שתי רעמות,
אתה לא יודע מי...
כן, אבל הם די סוחים, ולדעתי המהירות שם של אמבפה, דמבלה, טורם, ברקולה, מי שישחק, אני רואה פה הבדל לרמות.
תראה, על פניו זה שתי נבחרות משעממות עד עכשיו, עם פוטנציאל להתפוצץ, אז זה אמור להיות משחק של 0-0, הערכה, אולי גניבה של איזה שער, אבל אני מקווה מאוד בשביל הטורניר ובשבילנו הצופים שיקרה משהו בהתחלה, איזה גול מהיר, איזשהו פנדל ואדום, איזה משהו שיעיף את המשחק הזה למעלה, כי הפוטנציאל על פניו למשחק גדול, לשמינית ברמה גבוהה, הוא שם. ואני מסכים עם גילי, סופו של דבר הצרפתים יעלו, הסגל שלהם איכותי, יש להם שחקני שוברי שוויון ברמה של היורו שהם נמצאים שם, וזה בסופו של דבר מה שיעשה את ההבדל.
פורטוגל, סלובניה, זה אמרת, אם יש משחק שאני שם את השיטון עם גיאורגיה, ספרד, אז אני שואל אותך על פורטוגל, סלובניה?
לא, אם לא יצליח שם, אז הוא יכפיל.
אותם יחסי כוחות, למרות שספרד יותר קבוצה מפורטוגל, אבל גם הבדלי רמות ברורים, אני לא רואה פה סיכוי להפתעה.
וחבר שלך קריסטיאנו יכבוש?
תשמע, שאתה 90 דקות על המגרש, לוקח את כל הנייחים, את כל הפנדלים, סיכוי גבוה שתרבוש, אתה רואה את זה בכל הרמות, חלוץ שהוא פייבוריט, שהוא לא יורד מהמגרש והכל סביבו, אז סיכוי מאוד גבוה שהוא יכבוש. השאלה, אם הוא לא היה והיה שם מישהו במקומו, אם היה יותר טוב או פחות טוב.
אולי עוד נגלה את זה, למרות שאני לא מאמין שבנוקאוט אנחנו נקבל את הרגע שבו קריסטיאנו מסופסל לו משהו.
לא, לא, זה לא יקרה, עם המאמן הזה זה לא יקרה.
זה לא יקרה, ואני גם, אני מסכים שפורטוגל יעברו שלב, מבחינתם לא תהיה בעיה במשחק הזה.
מה שיכול לסדר לנו פורטוגל צרפת בצד הזה, של ההגרלה, עם גרמניה ספרד גם בצד הזה. היה אפשר לוותר על הצד השני, אבל סלחו לי האנגלים. אז אחרי שככה ראינו את הבתים, דיברנו על השמיניות, תנו לי בתחושה שלכם, עכשיו זה כבר לא מבוסס רק על המוקדמות וכולי, תחושה מי לוקחת את זה בסוף? קשה, כי לפני זה זה...
קשה מאוד,
קשה מאוד. אני מההתחלה, ואני עדיין הולך איתם.
אני חושב שמה שכיף, שוב, יש כאלה שמלהיבות יותר, מהקטנות יותר, שמלהיבות, וגדולות שמאכזבות, אבל אנחנו מגיעים לשמינית שבאמת... אף אחד שתזכה, זאת לא תהיה, מהגדולות כמובן, זאת לא תהיה איזה סנסציה, וזה כיף, זאת אומרת, אין פה מישהי שממש פייבוריט שאתה אומר...
כן, זה, גם אם הייתה מישהי זה לא אומר. אני בתחילת הטורניר הלכתי שבי עם האנגלים, כמו הרבה אנשים, ו...
זה עוד יכול לקרות בסוף, כן? זה רק
יכול לקרות.
לא, לא יכול לקרות. כאילו, הכל יכול לקרות, זה כדורגל, אתה יודע, גם יוון זכו פעם ודנמרק זכו פעם, אבל אם היום הייתי בוחר, תראה, אני הכי רוצה ספרדים, כי הם משחקים הכי יפה, ואני תמיד מתחבר לכדורגל שלהם, גם שהם שיחקו רק רוחב בלי להתקדם, הכי אהבתי אותם, אבל אני חושב שצרפת. על אף האחלה.
אף על פי חן ולמות הכל.
כן, כן.
אני הלכתי עם גרמניה, אמרתי מקודם, רק עוד נקודה אחת, אני חושב שמה שיפה לראות שהקטנות, כביכול, שעושות תוצאות טובות, זה לא נבחרות שבאות ומתבנקרות ועושות בונקר.
לא משיגות את זה בצורה מגעילה.
וכובשות איזה שער אחד, אלא משלבות כדורגל הגנתי, מודרני, שאין דבר רע בלעשות הגנה, אבל הן שולחות הרבה שחקנים קדימה, יודעות לבנות את המשחק מלמטה, כובשות שערים, מגיעות למצבים, ואני חושב שזו איזושהי בשורה טובה, שגם קבוצות וגם נבחרות קטנות יודעות לשלב בין כדורגל הגנתי למשהו שמח בהתקפה, ולא אכפת לי שאחת מהם תגיע לחצי גמר, אפילו עד הגמר.
יאללה, אז עם הבשורה הטובה הזו משלב הבתים אנחנו נסיים, ורמוט צרפתי, תודה רבה לשניכם, תודה לאופק. שלב הבתים האחורינו, נכנסים אל המניטה עם שלב השמינית, אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.